שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בפרשת בשלח. פרשת בשלח זה הפרשת בר מצווה של רבי יעקב. זה בעזרת השם פרשה יסודית ביותר, פרשה שכולה שירה. באמת, יוצאים עם ישראל, יוצאים ממצרים, אנחנו זוכים לשבת שירה. שיר זה תמיד ביטוי לחיות פנימית. אפילו התורה, חז"ל אומרים שעם ישראל נטבע על זה שהתורה לא הופכת להיות שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אתם יודעים, היה בדיוק בדף יומי, היה שהמלאך של יהושע מגיע, והמלאך אומר להם, אומר לו יהושע, עלינו אתה עם לצרינו. מסביר תוספות, עלינו אתה, עלינו, מה זה לנו? תורה ציווה לנו, משה. היה להם שתי בעיות, נכון? שתי בעיות היה לעם ישראל. לא הקריבו קורבן תמיד, לא למדו תורה. שתי בעיות. מסביר תוספות, עלינו אתה, תורה ציווה לנו, משה, אם לצרינו שהקורבנות מצילים אותנו מצרינו. האם אתה בא על הלנו, אשר תורה ציווה לנו משה, או לצרינו? מה היה צריך לענות לו? מה התשובה? על מה הוא בא? על מה הוא בא? על התורה או על התמידים? מה היה יותר קריטי? תורה, הגמרא אומרת. אז למה הוא לא ענה לו? לנו. מה הוא אומר לו? אתה באתי. אומר תוספות, אתה באתי ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. זה קשור לתורה. שואלים כולם, רגע רבותינו, היה צריך להגיד, אם זה אותו ניגון, היה צריך לנו לצרינו, צריך להגיד לנו. למה מביאים פסוק אחר ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? תקשיבו, זה גוואלד. זה חייבים לפתוח עם גוואלד כזה. כי זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו, אז זה חייב לפתוח את זה. מה הוא אומר? אני חושב הרב שטיינמן אומר את זה. אומר, יש, הם נמצאים במלחמה. הם נמצאים עכשיו בקרב. רב דן, אתה שומע? הם נמצאים בקרב. עכשיו, תורה רגילה לא יכולה להחזיק מעמד בקרב. כי כשיש סערת רגשות, לנו זה לא היה מספיק. איזה תורה אפשר ללמד גם כשאתה נמצא בקרב? רק ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. רק תורה כזאת, שהיא נלמדת בכזה עיון, שהיא הופך להיות שיר. חלק מהחיים, מהניגון שלך, רק תורה כזאת אתה יכול לבוא במחנה ולהגיד, למה אתם עוסקים בערב המלחמה ואתם לא עוסקים בתורה? איך יכול להיות? הרי התורה היא ניגון. כתבו לכם את השירה הזאת. אז זה רק גם בזכות הדף יומי, גם לכבוד מה שאמרנו, בעצם השירה, שפרשת השירה, אז זה לכבוד שבת שירה. עכשיו אני רוצה להתמקד בעזרת השם בנושא שכתוב בתחילת הפרשה, נושא מאוד מאוד מיוחד. כתוב בתחילת הפרשה, כולם יודעים את הפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם באותה מלחמה, ושם הוא מצרימה, ויסב אלוהים את העם, דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל ואת מצרים. באמצע המתח, כולם, מאיפה הולכים, סטרטגיה. ויקח משה את העצמות יוסף עמו. כי ישבע השביע את בני ישראל אמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הפסוק הזה אומר דרשני, הוא תקוע. כי אחרי זה מסוים הפסוק וכולי, ויסעו וכולי, ויחנו במדבר לפני הפי החירות, ממשיכים את המתח. כלומר באמצע האסטרטגיה, איפה אנחנו, מאיפה אנחנו, פתאום פסוק באמצע. ויקח משה את עצמו. רגע, זה היית צריך לספר לי שעם ישראל יוצאים. כולם מכינים צידה, כולם עושים בלגן. שם היית צריך לספר לי את הפסוק הזה. הפסוק הזה לא שייך לפה. הפסוק הזה לא שייך לפה. אתה מתאר כבר מה שנקרא, את הניווט של עם ישראל. כן? את הניווט של עם ישראל בתוך, איך הם יוצאים ממצרים. באמצע הניווט, פתאום עוצר. לא, ויקח משה, זאת אומרת, זה כבר קרה. זה כבר קרה הפסוק הזה. הוא לא כסדרו, והוא פלא גדול. באמת, למה הוא תקוע שם? אז חז"ל, דרך אגב, במסכת סוטה הרגישו בדבר. ואמרו, אתה יודע למה זה פה דווקא? כי כתוב, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? אז כמובן יש את הדרשה של חמישית, לא זו אני רוצה להגיד, ולא זה. חמושים בפשט, הם עלו עם הרבה סחורה, עם הרבה מזוודות. לא היה להם הגבלת משקל. הם הלכו למטוס עם כמה שהם רוצים, לא יודע איך קוראים לזה. הם עלו בלי הגבלה של משקל. כמה שהם רוצים עלו חמושים, יעני מזוינים בהרבה הרבה שפע. היה להם שפע. כלומר, מאיפה זה הגיע? כולם נשארו לבוז את מצרים, לבזוז את מצרים. אומר המדרש, וחמושים עלו בני ישראל, אומר את השמות רבה, המדרש פה מופיע לפניכם בדף, זה לא לפי הסדר. אז אומר המדרש, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אומר המדרש, כל עם ישראל בזז, שעלו מזוינים, כלומר עלו עם הרבה סחורה, הרבה... תורים בדף הבא שלכם, ויקח משה את עצמות יוסף, על כוחנו הכתוב אומר ככה, חכם לבה ויקח מצוות. יש אנשים לוקחים כסף. יש אנשים, מה הם מרוויחים? מצוות. זה החיים שלהם. הוא עסוק כל החיים לרדוף אחרי כסף, הוא עסוק לרדוף אחרי מצוות. כולם עסוקים לבזוז, עלו עלות חמושים מארץ מצרים, ומשה רבנו לוקח מצוות. שכל ישראל היו עסוקים בכסף ובזהב, ומשה היה עסוק בעצמות יוסף, שנאמר וכך משה את עצמות יוסף עמו. אז עכשיו אנחנו מבינים בדיוק למה זה פה. והחמושים עלו בני ישראל, כולם הגיעו פוצצים בכסף. ומשה את מה הוא לקח? את עצמות יוסף. למשה יקר מכל זהב ומכסף, זה עצמות יוסף עמו. ועל זה אני רוצה לדבר ברשותכם. מה הסיפור של משה ויוסף? הפלא הגדול הזה, דווקא משה לוקח את עצמות יוסף. מה קרה שם? למה דווקא משה צריך לקחת? הרי כולנו יודעים, מכירים את הסיפור. שתי פרשיות, אנחנו נגיע לזה. רגע, רגע. אז שתי פסוקים לפני סוף ספר בראשית, מה כתוב?
כי
השבה השביע יפה מאוד, וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי. מי זה? ואז כתוב, וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. כך כתוב, ככה פרשת פרשית מסתיימת, ממש שתי הפסוקים לפני האחרון. כלומר, יוסף יש לו ציווי, אתם, תקשיבו, בשונה מיעקב, יעקב אבינו ציווה את יוסף, הנה אנוכי מת, אל תקברני במצרים, גם קבורה אני לא רוצה במצרים. יוסף יודע, תקבור אותי במצרים, יהיה עיכול העצמות, דף יומי מי שלמד היום, יהיה עיכול בשר, אבל את עצמותיי, את העצמיות, תעלו מזה, תעלו. אז זה פלא גדול הדבר הזה, שיוסף מבקש, יוסף הצדיק, פשוט לא יאומן. יוסף, פשוט, מה שקורה פה זה לא יאומן, אתם קולטים מה קורה פה, יוסף הגיע ראשון למצרים, ועזב אחרון את מצרים. כולם בביזת מצרים הולכים, משה מתעכב, איפה יוסף הצדיק, איפה יוסף? ומסופר במדרש, איך שהוא הלך, מכמה מקומות, הזוהר גם מביא את זה. בדיוק מה היה הסיפור שם, סרח בתשר, איפה זה היה, יש כמה סיפורים. הפרק את רבי אליעזר מביא אותם, מה בדיוק היה הסיפור שם, הזוהר מביא, כמה סיפורים, שהוא היה, הקברות שלו היו בין הקברות של המלאכים, והישם בארון במצרים, בקברות המלאכים. זה היה שם בקברות המלאכים, ולא ידעו לזהות אותו. היו שם עשרות קברות, קברים של מלאכים. או שהוא היה ביאור, התמינו אותו ביאור, שמו אותו עמוק, ואז הוא זרק את הפתק על אשור. נכון, המדרש פה מספר איך זה בדיוק קרה. כל מיני סיפורים שחזל פה מספרים על על העיסוק הגדול של משה ויוסף. וחזל לא סתם מתעכבים ומביאים כמה וריאציות, מה בדיוק היה שם, אבל רוצים להראות לך שמשה נתעסק בכל כוחו בקבורתו של יוסף.
אני חושב שיש עוד סיבה, סליחה שאני מתערב.
כן.
במילים פקוד יפקוד.
חכה, אנחנו נגיע גם לזה.
משה לא יכול היה להגיד.
נכון.
מהגחלים שזה.
רגע, יפה.
כנגד פקוד יפקוד.
נכון מאוד. נגיע גם לזה, רבי יעקב אשריך. יפה. אז אנחנו צריכים להבין מה הקשר העמוק של משה ויוסף. וכמובן, זה בא לידי ביטוי בפסוק שלנו. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבה ישביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז כמובן, מה הסוד הגדול שמסתתר פה? למה דווקא משה נתעסק ביוסף? הרי יוסף מצווה את מה? את האחים שלו לפני מיטתו. הוא משביע אותם. איך משה רבנו פתאום לקח את התפקיד הזה לעצמו? ותקשיבו, זה קריטי, הסיפור של עצמות יוסף. עד כדי כך זה קריטי, שאנחנו נראה שכל הים לא ייבקע, אלא בשביל ארונו של יוסף. חז"ל אומרים, וינוס ויצא החוצה, ראה הים וינוס, שתי פעמים ינוס. וינוס, מה ראה וינוס? אלא ראה את זה שפטפט ביצרו, וככה וינוס ויצא החוצה, בזכות זה נבקע הים. כלומר, כרטיס היציאה ממצרים זה עצמות יוסף. זה כרטיס יציאה ממצרים. ומשה כנראה לא בכדי מתעסק בעצמות יוסף, ועד כדי כך חז"ל אומרים, תראו כמה מחדדים. שתי ארונות היו איתם, אומרים חז"ל. ארונו של שכינה, וארונו של מת, שזה של יוסף. כדי כך, מה אתה מזכיר את זה? זה ליד זה? מה אתה מזכיר אותם? ארונו של מת, וארונו של השכינה. אז זה צריך להבין, באמת איזה פלא גדול, איך משווים בין הארונות, ואיך נותנים יחס כזה ומעמד חשוב לארון של יוסף. מה הקשר הפנימי בין משה ליוסף? אז אנחנו בעזרת השם נתחיל, ואיך כמובן כל זה קשור לפקוד יפקוד. בסדר? אז... מה?
גם
אילה. גם אילה, מזה איתכם, איתכם. אבל לא מתייחסים אליהם, זה בדיוק הנקודה, שאני אומר שרואים שהכל בטל ליוסף. רואים שיוסף זה המרכז. מכל מקום, רבותינו היקרים, צריכים להבין... מה הקשר בין משה ליוסף, וכמובן איך זה קשור לפקוד יפקוד. אז בעזרת השם, נתחיל. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, למה ויקח משה את עצמות יוסף עמו? מה, למה דווקא הוא? לא היה אנשים אחרים שהתעסקו, לא היה קברנים, לא היה מי שהתעסק בזה. למה משה רבנו דווקא? תחזיקו חזק רבותינו היקרים, עכשיו מכניסים אותנו לסוגיה סבוכה, אומר התפארת יונתן רבי יונתן אייבשיץ כך, ויקח משה את עצמו יוסף עמו, כי ישביע ישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את מצוותם מזה איתכם. נראה לפרש, עד נתאמץ דווקא משה במצווה הזאת, דווקא ליקח עצמות יוסף עמו, כי מחירת יוסף גרם שהלכו במצרים בגלות. הכל התחיל מיוסף. הכל התחיל ממחירת יוסף. זה מה שגרם לגלות. ולכן בצטם, וצריכו לקח עצמותיו משם. אוקיי, בסדר, צריך לקחת. מי זה קשור למשה? אומר הרבי יונתן אייבשיץ, ועיקר המחירה היה לידי שמעון ולוי. שמעון הוא חטף כבר בראש, ויקח מאיתם את שמעון ויסור אותו לעיניהם. אבל לוי, מתי הוא תיקן? מתי לוי מתקן את חטא המחירה? אומר רבי יונתן אייבשיץ, ולקח משה שהיה מלוי, תיקן זה בלקיחת עצמותיו עמו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, תדע לך שנעוץ פה הסוד של סיבת יציאת מצרים. ויקח משה, הפסוק הזה לא סתם, והיה בשלח פרעה את העם, הוא לא מופיע סתם פה, הוא מופיע פה כי עכשיו אנחנו סוגרים מעגל. עכשיו אנחנו בדיוק מסיימים את המעגל, כשמוצאים מצרים סוגרים את המעגל. עכשיו לוקחים את עצמות יוסף, שמעון ולוי מכרו את יוסף. בא משה משבט לוי ומוציא את יוסף. ממש מבית האסורים, שהוא היה נתון בו, או בקברים האלה של מצרים, ממש מוציא אותו מבית האסורים, מוציא אותו הפוך. הפוך על הפוך מתקן את התיקון הגדול הזה. זה שבט לוי שבא ושב בעצם בתשובה, זה התשובה שלו. של שבט לוי, שככה אומר התפארת יונתן. אבל כמובן, אנחנו יודעים שהדבר הזה עוד צריך לבאר אותו ולהבין אותו, ועוד יש להוסיף בנקודה הזאת, שלקחת את עצמות יוסף זה כנראה לא סתם תהליך טכני. זה לא סתם תהליך טכני, כי אנחנו יודעים שלא סתם כנראה הבשר מתעכל, אבל העצמות נשארות. למה העצמות נשארות? כי יש באדם שתי צדדים. יש את הצד הרגעי החולף, ויש את העצמיות שלו. יש, זאת הפעם עצם העצמאי. יש את הנקודה הפנימית המהותית, שהאדם מרגיש שזו הנקודה שלו. זה העצמיות שלו. ולכן היא נשארת גם לאחר המוות. כי זה הנקודה העצמית שלו. משה רבנו לוקח מיוסף לא רק את הצד החיצוני. משה, וזה תמיד היה מסובך, במיוחד אצל יוסף. אצל יוסף תמיד היה צד פנימי וצד חיצוני, וזה היה מסובך מאוד, כל כך מסובך, שהאחים נפלו בזה. האחים נפלו בין הצד הפנימי לצד החיצוני של יוסף. ואת זה משה מתקן, רבותיי. משה לוקח את עצמיות יוסף עמו. את עצמות יוסף. את העצמות, לא עצמות, עצמות יוסף. כך אומר המגלה העמוקות. כך כתוב בעוד הרבה ספרים בפנימיות, כתוב שזה עצמות יוסף. המגלה העמוקות אומר במלפום. צריך לקרוא עצמות, לא עצמות, עצמות. עצמות יוסף עמו. ומה זה עמו? מה זה עמו? שימו לב. כתוב, ועליתם את עצמותיי, מזה, נכון? כתוב בפסוק, וישבה יוסף בקודם כל, ועליתם את עצמותיי מזה. תעלו אותי. להעלות, זה מזכיר לנו עוד דבר. וימשכו את יוסף, ויעלו מן הבור. המילים ויעלו מזכירים לנו את אותו בור, שהוא היה נתון בו. גם עכשיו הוא נתון בבור. באותו בירה עמיקתה, באותו בירה שבו בור התומעה של מצרים. ומשם הוא מושך ומעלה אותו. משה רבנו מעלה אותו. מעלה את העצמיות שלו. מתקן אותו. כי תמיד בעצם אמרו, יוסף ומצרים, אותו דבר. יוסף, מצרים, שתיהם עוסקים כל הזמן בחיצוניות, בכוח החיים, בטבעיות של החיים. שתיהם עסוקים. לכן זה כל כך מתאים שיוסף יהיה לכם מצרים. הוא יישאר שם, הוא מתאים למצרים. לא. משה חושף את הצד הפנימי של יוסף, ויקח משה את העצמות יוסף עמו. חזל דורשים עמו. אתם יודעים, הגמרא בפסחים שואלת, היא שואלת כל מיני דברים על האם, איזה מהם מתים היו, נושא ארונו של יוסף, הגמרא שם מספרת מי היו האנשים שהיו תמיים לנפש אדם. ובתוך הסוגיה היא שואלת, ואקטיב, כתוב ויקח ועמו. כתוב ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אז חזל דרשו, מאיפה אנחנו יודעים שטומאת המת, כלומר ארונו של יוסף היה ממש נמצא איפה? בתוך מחנה לוויה. בתוך המחנה, כלומר עמו. אז הגמרא בפסחים אומרת, מאיפה אתה יודע את זה? דכתיב עמו. עמו במחיצתו. כלומר משה לא רק לוקח את עצמות יוסף, לא רק מוציא אותה מהיאור, מהשיח חומריות, הוא לוקח את העצמיות הזאת ולוקח אותו עמו במחיצתו. מכניס אותו ממש לעצמיות שלו. החיבור הזה יוצר כנראה משהו מאוד מאוד פלאי שאולי נעמוד עליו עוד. החיבור הזה של משה ויוסף זה כנראה יוצר משהו פלאי. רגע רב דן, תגיד לי בסוף אם אני פספסתי משהו, אתה אחרי זה תגיד לי. ובאמת חז"ל אומרים, באמת חז"ל אומרים בפרקי דרבי אליעזר, שבאמת יש פה איזה מסורת עמוקה פנימית, כי הרי בעצם יוסף הוא זה שפותח את הירידה למצרים, ומשה הוא המשה את עם ישראל ממצרים. הם בעצם שייכים למהלך אחד. וחז"ל מספרים לנו, תראו איזה פלא, שהקוד, שם הקוד שיש פה, רבי יעקב שאלית עליו, שפקוד יפקוד. יש פה איזה שם קוד. פקוד יפקוד. שם קוד. וחז"ל אומרים, מסורת הייתה בידם, שמי שיבוא ויגיד פקוד יפקוד, בידוע שהוא הגואל האמיתי. מספר המדרש, כמובן צריך לעמוד על הדבר הזה עוד רגע שנייה, אומר הפרק את רבי אליעזר, ככה. רבי אליעזר אומר,
אפשר
לחבור טלפונים,
זה מאוד מפריע. גם לרב
רוסי
וגם
לנו. אשריכם, אשריכם. לשים על השטק אם אפשר. כן, תודה רבה, אשרינו. לא נורא, לא נורא, זה חלק מהרעש פה, בעזרת השם. מי שיכול להשתדל זה טוב, מי שיכול להשתדל זה טוב. יפה. אנחנו לא נותנים לזה להפריע לנו במהות. בעצמיות לא נותנים לזה להפריע לנו. הלאה, אומר הפרק את רבי אליעזר, יש לנו חמישה גואלים, יש לנו, אתם יודעים, שיש את הסדר הרגיל של העולם. הסדר הרגיל הוא כנגד כף בית אותיות שהתורה נדרשת בהם. הסדר הרגיל של העולם. יש את האנשים ששייכים למנצפח, שחז"ל אומרים בגמרא, מנצפח צופים תקנום. ואומר רש"י במסכת מגילה, צופים אלו הנביאים. יש בעצם את העולם הרגיל, העולם הפשוט, המסגרתי, ויש אנשים שהם נביאים, הם מחוללים את המציאות. הם שייכים לסדר של המנצפח, לחמשת אותיות הסופיות. ומי הם חמשת האנשים? חמשת הגואלים. הם שייכים לסדר אחר של סדר המנצפח. ואומר הפירקה דרבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, חמש אותיות שנכפלו בתורה באותיות, כולם בסוד הגאולה. כי יש אנשים שחיים את הרובד הפשוט להם פה בעולם הזה, אבל יש אנשים שיש להם מם פה, פתוחה, אבל יש להם גם מם סתומה ונעלמת לעולם הבא. הם חיים גם את העולם הבא, בחיי חיותם. ויש אנשים שיש להם כף, יש להם כף סופית, שהם צופים את סוף הדבר וכו'. הם, יש בעצם אנשים שחיים את הסוף גם בעולם הזה. זה חז"ל אומרים שלחמישה אנשים נקרא אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, עם פסק, ומשה, משה. גם יש, יש מדרש ממש מקביל, דומה. אבל זה טיפה עם אנשים שונים. שמואל, שמואל. פה גם החמישה גואלים דומים. ששם גם המדרש אומר, שלמה קראו להם פעמיים? כי הם הצליחו לחשוף בתוך העולם הזה את המדרגה של העולם הבא. ולכן אצל משה רבנו הוא היחיד שכתוב את זה בלי פסק. אצל משה רבנו לא כתוב אברהם, אברהם, נכון, אצל אברהם זה עם פסק. אצל משה בלי פסק. כי אצל משה לא קעתה עינו ולא נס לחו, ממש בלי עסק. הופיע את מה שהנשמה, הנשמה האדירה העליונה שלו שמה, הוא הצליח להופיע אותו פה בעולם הזה. זה משה רבנו. עכשיו אומר המדרש, זה נכון גם באותיות מנצפח, זה ממש מקביל. חוץ מזה שקוראים להם פעמיים, אברהם, אברהם, משה, משה, יעקב, יעקב, גם יש להם אותיות סופיות. ובואו תראו את האותיות הסופיות. כף וכף סופית, אומר הפירקה דרבי אליעזר, בוא ניגע לאברהם אבינו, שנאמר, לך, לך. שתי כף סופית, זה רומז, זה נמסר לאברהם. לך, לך מארצך, שלוש כף סופית. מם, בוא ניגע ליצחק אבינו מיד פלישתים. שנאמר, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אז המם פה היא הכוכבת, נכון? לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אז המם פה, כלומר, בעצם המם הזאת נמסרה ליצחק. נון, בוא נגאל יעקב מיד עשיו, וזה תגידו לי אתם, אצילני נא, מיד אחי מיד עשיו. למה? אצילני נא. בסדר? אצילי נינה. אז מיד אחים אל עשיו, פי סופית, בוא נגלו אבותינו ממצרים שנאמר, פקוד פקדתי. זה הגאולה של מצרים, וכמובן מה שאומרים את הצדיק האחרונה, כמנפץ, כן? זה לפי הסדר כמנפץ פה. כמנפץ זה הסדר האמיתי. כן. צדיק בועתי זה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל בסוף מלכות רביעית, ולומר להם צמח! צימחתי לכם, שנאמר, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם. אז הסדר הפלאי הזה של הצדיק, כמובן שמור לסוד של הגאולה העתידה, של הגאולה העתידה, זה כנראה קשור לאיזה הציץ, לאיזה הצצה עליונה, אבל זה הצדיק. בעצם הפה הזה מסור למי? לכל גואלי מצרים. ליוסף ומשה. וזה הסוד. שיוסף יודע שהם יורדים למצרים, אבל יבוא גואל במצרים. והוא ישתמש באות פי. אומר הפירקה דרבי אליעזר, ולא מסרו האותיות אלא לאברהם אבינו, ואברהם אבינו מסרם ליצחק, ויצחק מסרן ליעקב, ויעקב מסרן ליוסף, ויוסף מסרן לאחיו. ואשר בן יעקב מסר סוד הגאולה לסרח בת אשר. וכשבא משה ואהרון אצל זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם, אז זכו זקני ישראל אצל זקנתם סרח בת אשר, ואמרו לה, בא איש ועשה האותות לעינינו כך וכך. תגידי, גברת סרח, מה את אומרת? מקובל או לא מקובל? הוא עשה לנו ככה האותות. אומרת להם, אותות, אין באותות האלה ממש. לא מעניין אותי האותות. אמרו לה, אבל לא אמר לנו, פקוד פקדתי אתכם. אמרה להם, הוא האיש שעתיד יגאל את ישראל מצרים. פקוד פקדתי, אין בעיה, זה הסוד. שכך שמעתי מאבא, פי ופי. היה לנו מסורת, עבר בגאולה, לאברהם אבינו קיבל את כל המנצפח, הוא ידע שיש מנצפח, יש מנצפח. יבוא מישהו שהקוד שלו פי ופי. לא יודעים מה. כנראה יוסף רמז, פקוד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, הוא רמז להם. רמז להם באותיות האלה. אבל את הסוד הזה, הסוד הזה עבר מדור לדור עד שרח בת אשר, היא האחרונה שנשארה במצרים. מה זה? מהדור הזה שנכנס, בדיוק, יפה. שנאמר, פקוד פקד אתכם, מיד האמינו העם באלוהים, ומשה שנאמר, ויאמן העם, ושמעו כי פקד השם את בני ישראל. כלומר, השם קוד הזה של הפקידה, הוא בעצם השום הזה שעובר, ובעצם כחוט השוזר אנחנו עוברים בעצם בבת אחת מספר בראשית שנחתם פקוד יפקוד אלוהים אתכם, איזו קריאה אחרונה של יוסף. יוסף אומר להם, תדעו לכם, אני יכולים מת, אבל פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אל תדאגו, עוד פי תוציא אתכם מצרים. והנה פה בסוף פרשת, בפרשת בשלח, ככה הפרשה פותחת, באותו שם קוד פלאי, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, מיוסף למשה רבן. ובאמת הפלא הזה של עצמות יוסף זה דבר מדהים, עד כמה הוא מתקן את בחירת יוסף. שכמו שנגענו, שחזל הגמרא במסכת סוטה אומרת, מסכת סוטה דף י' ג' אומרת, ואת עצמות יוסף קברו בשכם, קבורתו של יוסף. ושואל המחילתא, למה קברו אותו דווקא בשכם? יש לך מערת המכפלה, טוב, אז אולי לא במערה עצמה, אבל אתה יכול לכפור, לקבור את זה ליד, או לא יודע, במקום אחר, למה דווקא בשכם? אומר המחילתא, משם מחרוהו, ולשם יחזירו. כלומר, ודאי שכל ההוצאה של יוסף ממצרים, היא התיקון העמוק והשורשי על אותו חטא של מכירת יוסף. שברגע שאנחנו מתקנים ומעלים את יוסף, ויקח משה, יש פה סגירת מעגל אדירה. זה לא איזה פעולה טכנית. לוקחים את כרטיס היציאה ממצרים. פה אנחנו עכשיו סוגרים מעגל. לכן אנחנו לוקחים את עצמות יוסף ומחזירים אותם לשכם. משם גנבנו, משם התחיל כל המחירה, משם התחיל כל הקלקול. משם בעצם נגזר עלינו לרדת ממצרים. ולשם אנחנו מחזירים את יוסף. מחזירים אותו למקום שבו גנבנו. והפלא הגדול הזה יוצר שיש איזה כנראה עצמיות, נפשו כשבורה בנפשו של משה ויוסף. ראו איזה פלא, ששימו לב, שיוצא שיש קשר עמוק מאוד בין משה ליוסף. איך אנחנו רואים את הקשר הזה? כמובן, מה אתה רוצה להגיד בכבוד?
יש הרבה דברים שיש להם קשר.
נו, בכבוד.
נשואים לבת כהן.
מה?
נשואים לבת כהן.
יפה מאוד.
יש להם שני ילדים.
מצוין.
הם נמצאים בעשר בתוך בור. שניהם בתוך בור.
רגע, רגע, מה זה הביא בתוך בור? מה זה משה?
משה יוסף בתוך הבור שזרק אותו בפה. בור עשורים.
כן. אבל למשה... כהנון, זה המדרש אומר. המדרש אומר שתיהם כהנון, יש יפה, נו יפה, מצוין, יפה, בוא נע, עבד עבודה חשובה. טוב מאוד. יש עוד לך?
איך?
מופיעים לפני פרעה, שתיהם היו בארמון. יפה רבותיי, תחשבו, מי נכנס לארמון? מי יש לו גישה לארמון? שתי אנשים מעם ישראל, יוסף ומשה. משה גדל בתוך הארמון. גדל בתוך ארמון יוסף, זה היה ארמון שלו. אתם מבינים, שתיהם יש להם כוח בעצם להופיע לפני פרעה, ושתיהם מתחתים עם כהן. דרך אגב, המדרש אומר שיתרו, הזוהר, זה זוהר, יתר וב, נכון, יתר וב, אז יתר וב הזה, הוא, אני לא יודע בדיוק איך, הזוהר הזה מקשר בין הוווים. הוא אומר שזה, בוו, באות וו, עם המילוי, יש בזה שתי וווים, והוא אומר שזה קשור לסוד של משה ושל יוסף. זה רזה דה משה ויוסף. אני יכול להקריא לכם אותו. זה הזוהר, יפה, כן, בכלל עוד אחד.
אחים שלו רב איתו, יוסף, רב, ובני ישראל רבו יושב, אשר שני הניסים.
רבו את משה. יפה. יפה מאוד. אבל כמובן אנחנו רואים באמת קשר עמוק ועצוב בין משה ליוסף. ישר כוח, איך קוראים לך רבנו?
יעקב.
רבי יעקב, אשריך רבי יעקב. אני מסמיך את כולם לרבנות, מה אכפת לי? לא עולה לי כסף, רבי יעקב, הכל בסדר. אשריך, ישר כוח. אז כמובן יש קשר פנימי למשה ויוסף, אבל זה שני ובים, זה חזק מאוד, זה הזוהר הקודש אומר. הזוהר הקודש, אני יכול להקריא לכם אותו, הוא אומר ככה. אמר רבי אבא, הכהן און לא כתיב ביתרו, ביתרו, כהן מדיין כתיב. יוסף לוקח את אסנת, בת פוטיפרה, כהן און. ומשה לוקח את ציפורה, אשת בת יתרו, כהן מדיין, לא כהן און. אז אומר הזוהר ככה, אמר לו, כולה יוחד. באמת זה אותו רעיון, זה אותו אחד. בקדמה הייתה חמוי די יוסף כהן און יקרא, בהתחלה חמיב של יוסף נקרא כהן און, ולוותר חמוי די משה כהן מדיין. אז אותו אחד. וכולה רזה חדה, די לין תרן משה ויוסף, שערי שתי אלו משה ויוסף, בדרגה דרזה חדה קיימין. במדרגה אחת הם קיימים, ברזה דעת וב. טרן ווים כחד. הם שתי ווים כחד. טוב, יש פה גם ביור לזה, הדברים הזה, קצר. ומה שנאמר כאילו יש את מדיין, זה יש את מדנים. זה בעצם יש את פוטיפרה, נכון? כתוב מדיין, זה לא באמת מדיין. כי כתוב כאן שם כהן און, אבל כתוב פוטיפרה יש את מדנים. לפוטיפר. אז זה מדיין, זה לא באמת, כלומר זה אותו אחד, ככה הוא בעצם מסביר הזוהר פה. כמובן, זה לא בא לבטא את המציאות. כן, לא, על יתרו. אחרי זה, רבי יעקב, אחרי זה. בקיצור, אז יש לנו פה קשר עמוק בין משה ליוסף, וכמובן איפה אנחנו רואים את הקשר העמוק הזה? באושפזין. באושפזין אנחנו רואים עד כמה הקשר העמוק שלהם. אחד בפני מקום לחברו. כידוע, מפורסם, יש מחלוקת בין אשכנז לבין ספרד והספרדים, מה הסדר של האושפזין? האם אנחנו אומרים כסר תולדתם, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד, או שאנחנו אומרים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. נכון? שבעצם משה ויוסף הם יושבים על אותה משבצת. שתיהם קשורים, עכשיו במהות זה קשור לזה שמשה רבנו ואהרון הם קשורים שתיהם לנצח והעוד. הנצח והעוד זה כנגד שתי הרגליים. בסדר? ויוסף זה מידת היסוד שהוא מנביע את שתי הרגליים. זה בעצם משם נובעים שתי הרגליים. זה קשור קשר מהותי. אותו קשר פנימי הזה בין משה ליוסף. אבל לא סתם. כי כנראה שיוסף הצדיק, לא סתם, כנראה שיוסף הצדיק הוא הפוך ממשה.
הפוך.
יוסף ומשה הם שתי הפכים. צריך להגיד את האמת. יוסף ומשה הם שתי הפכים. הם אמנם מאוד, מאוד דומים, כמו שאתם רואים בהרבה דימויים חיצוניים, אבל במהות שלהם, שתיהם בדיוק הפוכים. משה רבנו מבטא את הקדושה העליונה, איך שכביכול היא באה ומבטלת את המציאות. משה רבנו חז"ל אומרים, חציו ולמעלה אלוהים. הוא היה כזה עליון, הוא גם שבט לוי. שבט לוי כולו הוקדש לשמיים. יוסף, הפוך. יוסף, הוא בדיוק הפוך. יוסף הצדיק, הוא היה כל כולו בעולם החומר. כל כולו, זה בדיוק הצדקות שלו. למה יוסף נקרא צדיק? צדיק זה אדם שנמצא בשיא התרבות של החומר ומצטדק עם קונו. זה צדיק. משה רבנו, זה קדושה, זה מעל הכל, זה חופף, זה בעצם שתיהם מקשרים בין שמיים לארץ, אבל שתי בחינות אחרות לחלוטין. משה רבנו מקשר בין שמיים לארץ על ידי שהוא מוריד את השמיים לארץ, ויוסף הוא מקשר בין שמיים לארץ על ידי שהוא מעלה את הארץ לשמיים. יוסף הוא מפטפט ביצור, הוא נמצא בשיח חומר ועדיין נמצא אצל ריבונו של עולם. זה הקשר העמוק בין יוסף למשה, דווקא בגלל שהם שונים, דווקא בגלל שהם הפוכים. כשקרה פה הפלא הגדול הזה, שמשה ויוסף לקחו אחד את השני, אז ויקח משה את עצמות יוסף עמו, את העצמות יוסף, קרה פה חיבור שכל עם ישראל צמא לו. כי זה החיבור בין לוי לבין יוסף, שכידוע עוד דבר מדהים. הרי בפרשת הנחלות אנחנו רואים דבר ברור. יש 12 שבטים? או 13 שבטים? הרי שמנשה ואפרים, כולם שואלים, רגע, מנשה ואפרים נכנסו. אז יש 13 שבטים? לא הבנתי. מה הסיפור? זה 13 שבטים, אנחנו יודעים שיש 12 שבטים. אלא מקובלנו שכל פעם שמופיע מנשה ואפרים, אין לוי. וכל פעם שלוי מופיע, אז יוסף מופיע כאחד, ולא כמנשה ואפרים. כי לוי ויוסף זה שתי כוחות נפרדים. לוי זה הבחינה של הסגולה. תומך ואורך לאיש חסידיך, הם אחראים לעבודת הקודש, איך עם ישראל נבדל מכל העמים. ויוסף הוא בדיוק הפוך. הוא הקשר לאומות העולם. הוא מגייר את הגויים. הוא אומל אותם. לכו יוסף אשר יאמר לכם תעשו. חז"ל אומרים שהיה מגייר אותם. מגייר את האנשים. היה מגייר אותם. למה? כי יוסף יש לו צד איך שהוא תמיד מחבר אותנו לאומות העולם. ומשה רבנו אין עם לבדד ישכונו בגויים, לא התחשב. משה רבנו זה בדיוק הצד ההפוך. לוי זה עם הסגולה. עם שמשרת בקודש. דווקא מה שמבטא את הייחוד שלנו משאר אומות העולם. אבל דווקא הבחינה הזאת, שלכאורה לוי הוא כוח הסגולה, ומוסף הוא כוח הבחירה, שתי הבחינות השונות, כשמשה לוקח את העצמות, יוסף אמו, קורה פה דבר פלא. בעצם, אותו תיקון הכי עמוק לחטא של מכירת יוסף, שזה בניה של לאה, הלוי הנבחר, השלישי לבטן של לאה, הנבחר ביותר, הוא בעצם מתמודד אל מול המובחר ביותר של בניה של רחל, שזה יוסף, הבכור. ואותו לוי, דרך אגב, שממנו לא נתלה הבכורה, היחיד שלא נתלה ממנו הבכורה, ראובן נתלה ממנו הבכורה, ללוי עברה הבכורה של השימוש בבית המקדש, הבכורה עברה ללוי. זה בדיוק הסוגיה של הבכור והלוי. זה הסוגיה של הבכורות. מי לוקח את הירושה? את העבודה בבית המקדש, הבכורות, הלוויים. אז אותו יוסף, בעצם, ומשה, כשהם מתחברים ביחד, קורא פלא עצום. כי בעצם החיבור הזה ממשיך הלאה. כי ברגע שהוא לוקח את עצמות יוסף, את מי הוא סומך בסוף ימיו? את יהושע בן נון. שהוא כמובן מצאצאי יוסף. והוא נותן מהודו עליו, ואת אותו קשר פנימי שיש בין משה לבין בניה של יוסף, בעצם הוא החיבור שמביא אותנו לגאולה, לכניסה לארץ ישראל. הוא משה מוציא אותנו ממצרים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, והוא משה מביא אותנו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. זה מה שנוטע אותנו, החיבור בין משה ליהושע. וזה מה שאנחנו מתפללים עליו היום. החיבור בין בניה של רחל, בין הצדדים החומריים בעם ישראל, בין אנשים שיש להם נטיות כאלה אל החומר, אל ה... נכון, אבל אנחנו צריכים לחבר אותם, צריכים לקשר אותם, לחבר אותם אבותות אהבה אל הקדושה. זה בסוף דבר אחד גדול, ואת זה משה רבנו, ויקח משה את העצמות יוסף עמו, שנזכה בעזרת השם לחיבור כזה. אשריכם ישראל, ברוכים תהיו.